עירובין דף נון ח', מתחילים בעזרת השם, דף נון ז' עמוד ב', במשנה למטה. גם בזמן בית ראשון, גם בזמן בית שני, ירושלים הייתה עיר גדולה, אבל מה שאנחנו מכירים היום, החומה שמקיפה את ירושלים, זה היה ירושלים. אומר הנביא זכריה, בזמן ביאת המשיח, הגבולות של ירושלים התרחבו, המונים יצבעו על העיר, היא תהפוך להיות גדולה בהרבה ממה שהיא הייתה בעבר. הדרך, איך שהנבואה הזאת באה אל הנביא זכריה, הוא מתנבא בצורה כזאת, ואשא עיניי ואראה, הוא ראה מלאך, והנה איש, ובידו חבל מידה. ועם החבל מידה הזאת, הוא הלך ומדד את ירושלים, איך שהיא גדלה, איך שהיא התרחבה, נחלה בלי מיצרים, אין את הגבולות, החומות הקבועות שהיו בה, העיר התרחבה הרבה הרבה מעבר. ייתכן שבימים האלה אנחנו רואים מעט מההתגשמות של הנבואה הזאת, כאשר יותר ויותר שכונות נבנים מחוץ לחומות ירושלים, והעיר גודלת, פורחת ומתרחבת. מהפסוק הזה למדו חכמינו זיכרונם לברכה, שכשבאים למדוד מדידה של שטח, משתמשים עם חבל מדידה. כמובן, במסכת עירובין, כשמדברים על מדידה, אנחנו עוסקים על מדידה, כמה מותר בשבת לצאת מחוץ לעיר. יש לנו את האלפיים אמה. היו אנשים, אנשי מידות, אנשים שהיו מודדים, התפקיד שלהם היה לצאת מחוץ לעיר ולמדוד את השטח מחוץ לעיר עד שהיו מגיעים לאלפיים אמה, והיו מסמנים עד כאן תחום אלפיים אמה. עד כאן מותר בשבת לתושבי העיר שקנו שביטה בעיר הזאת לצאת בשבת. מכאן והלאה זה מחוץ לתחום. באיזה דרך הייתה נעשית המדידה הזאת? בדרך כלל המדידה היא מאוד פשוטה. לוקחים חבל מדידה, כמו שאמרנו. הגודל של החבל הוא 50 אמה בדיוק. זה היה הגודל של החבל. היו שמים קצה אחד של החבל בצד אחד. אדם אחד מחזיק קצה אחד של החבל, והוא עומד ממש בקצה של העיר. שם את זה כנגד ליבו, את החבל. במרחק 50 אמה ממנו מחזיק בקצה השני של החבל יהודי אחר, הוא גם כן מחזיק את החבל כנגד ליבו, ואז הם מודדים עד כאן 50 אמה. ואז אותו בן אדם שעמד בקצה של העיר, עוזב את החבל, ההוא שהחזיק את החבל בסוף ה-50 אמה נשאר לעמוד, ההוא מתקדם ומתרחק 50 אמה, ואז הם מודדים עוד 50 אמה, ואז יש להם כבר 100 אמה, וככה מודדים עוד 50 אמה ועוד 50 אמה ועוד 50 אמה, ב-40 פעימות הם מגיעים ל-2,000 אמה. עד כאן מציבים תמרור, עד כאן תחום שבת. זה במקרה הרגיל. אבל מה הם יעשו? חוץ לעיר לפעמים יש פתאום איזשהו גיא, איזשהו עמק, תלול מאוד ואז הוא מיד עולה. ואז אם הם ירדו וימדדו את העמק, נאמר שזה עמק בגובה של 50 אמה, אז אתה תמדוד 50 אמה ללמטה ועוד 50 אמה ללמעלה, והמרחק האווירי, השטח שבפועל מתקדמים על ידי הירידה לעמק והעלייה בחזרה אל מחוץ לעמק, בעצם לא מתקדמים כלום כמעט, מתקדמים אולי 10 אמות, ורק עצם הירידה והעלייה כבר בזבזה לנו 100 אמה לפחות, כי הגובה זה 50 אמה, הירידה 50 אמה והעלייה עוד 50 אמה. האם צריך למדוד את זה בצורה כזאת, או שעושים שטח אווירי ומבליעים את הירידה והעלייה הזאת ומודדים מלמעלה? לא נכנסים בכלל לתוך אותו גיא. וכן, באותו דרך, יש לנו כשיש איזשהו אר תלול, גבעה תלולה, ממש גבוהה, אבל לא רחבה כל כך. ואם אתה תמדוד ואתה תעלה את כל ההר ותרד את כל ההר, אז נאמר שההר הזה הוא בגובה של, הדרך לעלות לגובה הוא נאמר גם כן 50 אמה, והדרך לרדת ללמטה זה עוד 50 אמה, אז אתה בזבזת פה 100 אמה בו בזמן שבשטח אווירי, במרחק בפועל, שכמה התקדמתי, כמה התרחקתי מהעיר, התרחקתי אולי ב-10 אמות, מה, אני אמדוד את כל העלייה ואת כל הירידה, או שאני פשוט עושה במדידה אווירית מעל גבי ההר, מבליע את ההר בתוך השטח, עושה מדידה אווירית. אז התשובה היא שאם התל, הגבעה או הגיא, העמק, הם עד 50 אמה, מבליעים אותם, עושים מדידה של שטח אווירי, ולא יורדים לגיא ועולים חזרה, ולא עולים על התל ויורדים חזרה. זה מה שאומרת המשנה. אין מודדים את ה-2,000 אמה של תחום שבת, אלא בחבל של 50 אמה מדויקים, לא פחות ולא יותר. איפה האיש שמחזיק את החבל, מחזיק את החבל, כנגד ראשו, כנגד רגליו, אז התשובה היא אומרת המשנה, ולא ימדוד, אלא כשהוא מניח את החבל כנגד ליבו, וכן האיש שנמצא במרחק 50 אמה ממנו ומחזיק את הקצה השני של החבל, הוא גם מחזיק אותו כנגד ליבו. היה מודד והגיע לגיא, עמק, או לגדר של אבנים שנפלה ונעשה גל אבנים משופע, אבל נוח ללכת עליו. אם הרוחב הוא עד 50 אמה, אז לא מודדים את המדרון או את העלייה, אלא מבליאו, מודד בקו ישר, קו אווירי כמו שזה נקרא היום. זה אוחז בצד אחד של החבל, השני אוחז בצד השני של החבל, ומודדים בקו ישר. עכשיו, באים אנשים למדוד את אותו גיא, את אותו עמק, והנה, הם יוצאים מהעיר, יוצאים מהשערים של העיר, ובאמת יש שם עמק מאוד תלולה, והם רוצים להבליע. ואז הם מודדים כמה הרוחב של אותו עמק, ואז הם מגלים שהוא יותר מ-50 אמה. אז הדבר הפשוט מה שהם היו צריכים לעשות, להתייאש מהאפשרות להבליע את אותו גיא, ולהיכנס פנימה, ולמדוד את כל הגובה, או את העומק, זה לא משנה, זה אותו דבר, ללמטה וללמעלה, ואז הם בעצם צריכים לחשב את כל השטח הזה כמו חלק מ-2,000 אמה. ואז יוצא אם כן ששטח קטן יותר, מודדים אותו כשטח גדול יותר. כשאתה מחשב את כל, מודד גם את הירידה, גם את העלייה, אז זה שטח גדול יותר מאשר קו אווירי. אז זה מה שהיינו אומרים לעשות, לא? תרדו ללמטה, תעלו ללמעלה, וכך תמדדו. אבל הם אומרים, אבל למה? הרי אם אנחנו נלך קצת ימינה, הרי שם, בהמשך, הגיא הזה מצטמצם ונהיה כן פחות מ-50 אמה. אולי נלך ונמדוד משם? אז אם הם התקדמו ימינה, והם ילכו פחות מ-2,000 אמה מחוץ לעיר, עד 2,000 אמה מחוץ לעיר, ושם הם יוכלו כן להבליע את הגיא, אז יכולים את אותם מודדים לפנות ימינה, או זה יכול להיות שמאל, אז לא משנה, להתקדם לצעד, עד איפה שהגיא מצטמצם לפחות מ-50 אמה, שם לקחת את החבל, ולמדוד את שני הצדדים, למדוד, פשוט להבליע את הגיא, את השטח של הגיא. עכשיו, כמובן שכשמתקדמים ימינה, הם נזהרים לא להתקדם, לא להתרחק מהעיר. צריכים ללכת בקו ישר, זאת אומרת, נאמר, הם מדדו מחוץ לעיר, כבר מדדו, נאמר, 500 אמה, ופה הם הגיעו לגיא, שכשאם הם ימדדו ישר, אז יוצא שהרוחב של הגיא הוא יותר מ-50 אמה, אז הם פונים ימינה או שמאלה. אז כשהם מתרחקים ימינה, הם צריכים גם להתרחק, לא להתרחק יותר מ-500 אמה, מהעיר, אלא להיות בתוך אותו קו של ה-500 אמה, עד שהם מגיעים למקום בגיא שבו הוא פחות מרוחב של 50 אמה, ושם הם מודדים את הגיא בקו אווירי, לא צריכים להיכנס פנימה ולמדוד את כל הגובה, אלא פשוט מאוד מבלים את הגובה בתוך הרוחב, זאת אומרת מודדים רק מלמעלה, ואז שם הם פשוט מאוד מתקדמים, מודדים, כמה שהם, עד שהם מגיעים מודדים כמה שצריך, ואז באותו, אם נאמר, התקדמו כבר ל-1,000 אמה מהעיר, 1,500 אמה מהעיר, אז הם חוזרים למקום מאיפה שהם התחילו למדוד את ה-500 אמה הראשונים, חוזרים כנגד זה, ואז משם והלאה הם מתקדמים הלאה כרגיל, עד שמגיעים ל-2,000 אמה. זה מה שאומרת המשנה, וחוזר למידתו. על זה הגמרא מוקימה, זה במקרה שאתה לא יכול להתקדם, למדוד את ה... להבליע את הגיא או את האר, גבעה, אם אתה לא יכול כנגד המקום שבו אתה מודד, אין לך אפשרות להבליע את זה ב-50 אמה, אז מותר לך ללכת הצידה ושם למדוד ועד לחזור לכנגד המידה. זה דיברנו לגבי גיא או גדר. הגיע להר, גם פה, מבליאו. איך מבליעים את ההר? אז מביאים המפרשים שמעמידים עמוד בצד אחד, עמוד מעבר להר בצד השני, ומותחים חבל מראש העמוד בצד אחד עד ראש העמוד בצד שני, ואז מודדים את את הקו האווירי שמעל ההר, ולא צריכים למדוד את העלייה ואת הירידה של ההר עצמו. וגם פה, אם הוא צריך להתרחק למקום אחר, כדי להבליע את ההר בתוך 50 אמה, אחר כך הוא חוזר למידתו וממשיך למדוד את ה-2,000 אמה. כשהוא מגיע תוך כדי שהוא מודד, כלומר, אני אומר את זה ככה, אבל המודדים התחילו למדוד מהקצה של העיר, כלומר, מדדו 500 אמה, ואז הם הגיעו לאיזשהו גיא, לעמק מאוד מאוד תלול. אז מה הם צריכים לעשות? להבליע אותו, אם זה עד 50 אמה. ואם הם רואים שנאמר, אם הם יתרחקו ימינה, לצד ימין עוד ועוד, שמה באמת יהיה אפשר כן להבליע את הגיא בתוך 50 אמה. התירו להם להתקדם שם, להבליע את הגיא, ואז לחזור כנגד המקום שבו הם מדדו, כנגד העיר. כמה מותר להם להתרחק ימינה או שמאלה, ולהגיע למקום שבו העמק, הוא מספיק צר שיהיה אפשר להבליע אותו בתוך 50 אמה, ובלבד שלא יצא חוץ לתחום. לא יתירו לו ללכת, אלא באותו מקום שהוא עדיין בתוך התחום של העיר שבו מותר ללכת. אבל אם זה מחוץ לתחום, המקום שבו הגיא, העמק, הוא בתוך 50 אמה, מובלע ב-50 אמה, לא יתירו לו להבליע. אלא יעשה, כמו שנראה בהמשך, מה עושים כשהוא לא יכול להבליעו. מה הסיבה שלא יוכל להתרחק מחוץ לתחום? זה הרי עדיין לא שבת, בזמן המדידה זה ערב שבת, זה מאמצע השבוע, מה הבעיה שתרחק מחוץ לתחום? כל הרעיון הוא להבליע את אותו גיא או את אותו תל. התשובה היא, מסביר רשי, כמו שהרשי מפרש בפירוש השני, גם כמו שנראה בהמשך, שכדי ש... אם אנשים יראו את אותו אדם שממונה על תחום שבת, ובעיני בני העיר זה סמל של אדם שבקי בדיוק עד איפה מותר ללכת מחוץ לעיר בשבת, הם יראו אותו כשהוא מודד, יוצא מחוץ לתחום. אנשים כשהם רואים מאורה, הם כמו מצלמים את המאורה הזה, נכנס להם בראש. ראו את אותו מודד בזמן המדידה, נמצא במקום ההוא מחוץ לתחום, הם לא יעלו בדעתם, אולי הם גם לא בקיאים בכל הפרטי ההלכות, לא למדו בדף היומי ולא למדו בכלל דיני עירובים, הרבה אנשים לא בקיאים בכלל במושג הזה. הם רואים את אותו מודד והוא יודע מה הוא עושה, נמצא שם. יחשבו ששם זה עדיין בתוך התחום, הנה הראיה שהוא מדד שם את התחומים של העיר. ואז יבואו חלילה ללכת לאותו מקום אפילו בשבת, כי הם יחשבו שזה בתוך התחום. לכן אומרים, כשאתה מודד את התחומים של העיר, אתה צריך גם לחשוב עוד כמה צעדים קדימה, מה האנשים שרואים אותך חושבים ויכולים לטעות, ולכן אפילו אם יש לך אפשרות להבליע את התחום, במקום שהוא מחוץ לתחום, להבליע את הגיא במקום שהוא מחוץ לתחום, אל תבליע. אפילו שזה יגרום שאתה תקצר את האלפיים המאה שאפשר ללכת מחוץ לעיר, כי בעקבות זה שאתה לא תבליע את אותו עמק, אז אתה תצטרך למדוד גם את העומק של העמק, את הירידה, את העלייה, וזה יקצר את התחום של האלפיים המאה, זה יגרום שהאלפיים המאה יהיה פחות מאשר אילו אתה תבליע ואז אתה תוכל להתקדם יותר. בכל זאת, כדי שאנשים לא יבואו לטעות, לא התירו למודד למדוד על ידי שהוא יצא מחוץ לתחום ושם הוא ימדוד. אם אינו יכול להבליעו, במקרה הפשוט, מכיוון שהגיא או התל, הגבעה, הם ברוחב של יותר מ-50 אמה, גם כנגד העיר וגם בצידי העיר. אין לך שום מקום שאתה יכול למדוד את אותו גיא בתוך 50 אמה, עם חבל של 50 אמה. מה עושים במקרה כזה? עדיין יש אפשרות של כולה לחשב שטח, לחסוך, דיינו, לחשב את השטח בתור שטח קטן יותר ממה שהוא, לא צריכים לגמרי לחשב את כל העלייה והירידה של אותו שטח. בזו, לגבי דין של מדידת תחום שבת מחוץ לעיר, האמר רבי דוסטאי בר ינאי, שאמר משום רבי מאיר, שרבי מאיר בעצמו אמר, שמעתי מרבותיי שמקדרים בערים. אפשר להקל, אמנם לא את אותה הקולה שמקלים על ידי זה, שממש מבליעים את כל ההר ומחשבים רק קו אווירי, אבל עדיין יש קולה נוספת שאפשר להקל. מה? מקדרים בערים. עושים כמו מין, נוקבים את ההר. מה הכוונה? איך עושים את זה? אותם שני אנשים שהם מודדים את התחום של 2000 אמה מחוץ לעיר, ועד עכשיו היה להם את אותה חבל של 50 אמה אורך, הם מניחים את החבל בצד ולוקחים את החבל השנייה, יש להם חבל אחרת, באורך של 4 אמות. לוקחים את החבל הזאת, הולכים לאותו גבעה, לאותו תל, אחד עומד למטה, אחד עולה על הגבעה, על התל. זה שעומד למטה, מחזיק את החבל כנגד ליבו. וזה שעולה למעלה, מחזיק את החבל מתחת לרגליו, כנגד רגליו. אז יוצא שאם הבן אדם למטה והבן אדם למעלה, שניהם היו מחזיקים את החבל כנגד ליבם, אז כשאתה מודד את העלייה, אז בעצם מכיוון שאתה מחזיק את החבל פחות או יותר כנגד העלייה של ההר, והחבל גם כן כנגד אותו עלייה, יוצא שאתה לא מרוויח כמעט שום שטח. אבל חכמים הקלו ואמרו, לא, אתה לא צריך להחזיק את החבל כנגד הלב, זה שנמצא למעלה לא צריך להחזיק את החבל כנגד הלב, הוא יכול להחזיק את החבל כנגד הרגל. ואז יוצא אם כן, שאנחנו כאילו חותכים את ההר, כי אנחנו במקום לחשב את העלייה, אנחנו כאילו מחשבים אותו בקו ישר. זה כנגד הלב, זה כנגד רגליו, הוא מיישר קו. בפועל זה יוצא שאנחנו מרוויחים ששטח גדול יותר, אנחנו בעצם מחשבים אותו קטן יותר, כי אנחנו עושים פה סוג של קו אווירי. כל אחד יכול למדוד את זה בעצמו, כשלוקחים חבל ואחד עומד למטה ואחד עומד למעלה, כשמחזיקים את זה באותו, שני מחזיקים כנגד הלב, אז בסופו של דבר יוצא שכמעט לא מרוויחים שום שטח. אבל כשאחד מחזיק את זה כנגד הרגליים, בעצם עושים את זה כמו קו אווירי כזה, שאז מרוויחים קצת שטח. וזה הקולה שהקלו לאותם שמודדים תחום שבת במדידת הערים. במשנה למדנו, תחילת המשנה, שעם איזה אורך של חבל מודדים תחום שבת? חבל של 50 אמה. למה דווקא 50 אמה? אולי 20 אמה? אולי 100 אמה? למה דווקא חבל של 50 אמה? מנען מילי. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, דאמר קרא לגבי חצר המשכן, אורך החצר 100 באמה, ורוחב 50. התורה מוסיפה את המילה הנוספת ב-50. מה היא באה ללמד? אמרה תורה, איך תמדוד? מדידה ב-50. בחבל באורך של 50 אמה. אמרה תורה בחבל של 50 אמה מדוד. שואלת הגמרא, המילה ב-50 לא מיותרת. אתה לא יכול ללמוד ממנה את האורך של החבל שאיתה מודדים תחום שבת. היי, הפסוק הזה, 50 ו-50, מבאי אליי, לעניין אחר, ליטול 50 ולסבב 50. הרי השטח של המשכן היה 100 אמה על 50 אמה. אמרה תורה, לעניין רשות של שבת, כדי להפוך מקום מגודר, שלא גדרו אותו לצורך מגורים, כמו קרפף, מה הגודל של המקום כדי שהוא עדיין יחשב רשות היחיד? אם הוא בגודל של חצר המשכן. חצר המשכן היה מלבן של 100 אמה על 50 אמה. אם זה מרובע, השטח ההוא, אמרה תורה, תרבע את החצר המשכן. איך מרבעים מלבן? אז קודם כל, המלבן הזה הוא בעצם שני ריבועים. שני ריבועים של 50 אמה על 50 אמה יוצרים לך 50 על 100 אמה. כך ריבוע אחד תניח אותו באמצע. כך את הריבוע השני, תפרוס אותו לפרוסות של 5 פרוסות, 4 פרוסות תסבב מסביב ה-50, כל פרוסה זה הרי 10 אמה, הוספת לכל צד 10 אמה, אז לשני צדדים זה 20 אמה, אז הוספת בכל צד של ה-50 אמה 20 אמה, זה נהיה לך 70, ואז גם בצד השני, כלומר, לאורך ולרוחב, הוספת 20 אמה, נהיה לך 70 אמה על 70 אמה, ועוד אתה לוקח את הפרוסה החמישית וחותך מנה 4 חלקים של 10 על 10 אמות, שם בכל 4 זוויות, ואז נשאר לך הרי מהקוביות של 10 על 10 אמות, עוד 10 על 10 אמות, כי השתמשת רק עם 4 מתוך 5, אז את החמישי הזה אתה מסובב עוד מסביב כל הריבוע, נהיה לנו בסך הכל, מהמלבן של 100 על 50 אמה, נהיה לנו מרובע של 70 אמה ו4 טפחים על 70 אמה ו4 טפחים. זה נקרא 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. זה מה שאנחנו לומדים מ-50 ו-50. אז אם כן, איך אתה לומד מהפסוק הזה את האורך של החבל שאיתו מודדים מחוץ לתחום? עונה הגמרא, אם כן, שהפסוק בא ללמד רק על השיעור של קרפף, מה שאמרנו, שלוקחים 50 ומסובבים עם זה 50 נוספים, למה קרא 50-50? למה התוספת של הבית? מהי 50 ב-50? שם התמינה תרתי. מ-50-50, אתה לומד שאתה מקיף את המרובע של ה-50 על 50, במרובע הנוסף של ה-50 על 50, והופך את המלבן למרובע, כמו שדיברנו, ומהתוספת של הבית, ב-50, מלמדת אותנו התורה, כמובן על ידי הסמכת, לפי אלה שסורים שתחומים זה מדרבנן, שלוקחים חבל מדידה, ומודדים בחבל של 50, ב-50, עם זה אתה תמדוד את התחום של 2,000 אמה מחוץ לעיר. כמה האורך של החבל? 50. לא פחות ולא יותר. למה? תנה, לא פחות מפני שעל ידי שלוקח חבל קצר יותר, מרבה. כי הוא כל כך קצר, אתה מותח אותו, הוא נמתח. ככה הטבע. כשחבל קצר אתה יכול למצות את הפוטנציאל שבו ולהעריך אותו טיפה אפילו יותר ממשהו. ואז יוצא שכשהם יחזיקו אחד בקצה הזה של החבל והשני בקצה השני, הם טיפה ימתחו את זה אולי, ואז יצא שאם נאמר זה 40 אמה, יצא להם 41 אמה אולי. כי אתה מותח את החבל, הוא קצת נמתח לך. אבל כשהוא בדיוק 50 אמה, הוא פחות נמתח. ולא יעשה בחבל יותר מ-50 אמה, מפני שממעט את מידת התחום, כי כשאתה לוקח חבל ארוך מדי, מאוד קשה למתוח אותו לגמרי, נהיה מין שקיעה כזאת כלפי מטה של החבל. ככה זה טבע העולם. בשביל זה אתה לוקח חבל בדיוק ב-50 אמה אורך, שאז אתה יכול למצא בצורה מדויקת את ה-50 אמה שבו, ולמדוד ב-50 אמה מדויקות. הדרך הכי פשוטה, לקחת מתכת. כשאנחנו מודדים היום עם הסנטימטר שלנו, בדרך כלל לוקחים סנטימטר ממתכת, שהוא לא נמתח ולא מתקפה, ולא מצטמצם, אלא הוא במידה מדויקת. למה לוקחים חבל? אז הגמרא לומדת. אמר רבי אסי, אין מודדים אלא בחבל של מה שנקרא הפסקימה. מה היה פסקימה? אמר רבי אבא, נרגילה. מה היא נרגילה? אמר רבי יעקב, דיקלה, דיינו סיב שגדל סביב הדקל, עם כאלה חוטים, דחד ניברה, זה ניב יחידי שגדל סביב הדקל. איקה דאמרי, מאיה פסקימה, רבי אבא אמר נרגילה, לפי הפירוש הזה הם כן ידעו מה זה נרגילה, רשי אומר שהוא לא ידע בדיוק מה זה, בארוך הוא כן מביא איזשהו סוג דבר מה זה בדיוק, קליפה של משהו. רבי יעקב אמר, דיקלד אחד נברה, כמו שאמרנו, הסביב, הסיב שגדל סביב הדקל, סיב יחידי. איתו היו עושים את המדידה של החמישים אמה. תכף נראה דעה שלישית. תניה, אמר רבי יהושע בן חנניה, איך מודדים היום כשרוצים לעשות מדידה? יש כל מיני אמצעים היום באמת למדוד שטחים רחוקים, לא צריכים להגיע אפילו לחבלים של מידה, אבל אפילו בזמנם, אין לך יפה למדידה יותר משלשלאות של ברזל. הם מוצקים, לא נמתחים, ולא נשקעים, הם אפשר לעשות אותם בדיוק, ישר. אגב, היום משתמשים בהם בחבלים של העירוב שמקיפים עם זה את הערים, עם אותם חוטי ברזל, שהם באמת אפשר למתוח אותם טוב, והם יכולים לעמוד יחסי ישר, ולא להתעגל פנימה, למרות שגם איתם צריך הרבה למתוח כדי שהם יהיו ישרים, אבל בכל זאת עם ברזל אפשר הרבה יותר בקלות להעמיד אותו בצורה מתוחה, ושלא ימתח יותר מדי. למה בכל זאת לא מודדים בברזל? והיום נשאל, למה לא מודדים באותם כלי מדידה שיש לנו היום? יש לנו היום דרכים עם טכנולוגים, לא צריך לפרט, כולם יש יודעים יותר, יש יודעים פחות, יש כל מיני כלים למדוד בצורה הרבה יותר טכנולוגית פשוטה. למה מודדים דווקא גם היום בזמננו, איך שאמורים למדוד, גם כן בחבל, דווקא של אותם חומרים שהזכרנו, למה מודדים דווקא בחבל? אבל מה נעשה שהרי אמרה התורה, אגב זה הנביא זכריה, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, ובידו חבל מידה, למדוד שטחים נרחבים, מודדים על ידי חבל, ולא על ידי אמצעים אחרים. ודיברנו שהפסוק הזה נאמר לגבי הנבואה של זכריה הנביא, שלעתיד לבוא בימות המשיח, קדוש ברוך הוא ירחיב את גבולותיה של ירושלים מחוץ לחומות, ייבנו שכונות, כי יתרבו האוכלוסים. אפשר לומר שאנחנו רואים היום קצת בהתגשמותה של הנבואה הזאת, אבל עדיין מן הסתם התגשמות חיוורת מאוד של הנבואה שעתידה להיות בעזרת השם. ההתגשמות שלה תהיה הרבה הרבה יותר בצורה רחבה, איכותית, שנזכה לראות את זה במהרה בימינו. שואלת הגמרא, מה, רק בחבל אפשר למדוד? לא מצאת בפסוק שמודדים עם דברים אחרים? אני אמצא לך, והכתיב הוא ביד האיש קנה המידה. ככה אומר הפסוק ביחזקאל. הוא מדד עם זה את השערים, קנה מידה, זה שהוא מקל כזה. אז אולי נמדוד את החמישים אמה בקנה מידה. עונה הגמרא, ההוא, הקנה, המדידה שלו היא לתראי, כשאתה רוצה למדוד את השערים, מדידה קטנה יותר. אבל כשאתה מודד מדידה רחבה של שטח, אתה מודד עם חבל. כמו שמצאנו, הנביא זכריה מדבר על מדידת עיר, שם המודדים על ידי חבל. תנאי רב יוסף, שלושה חבלים הם במרחבי התורה. חבל של מגג, הכוונה של קנה איסוף, שהוא לא מקבל תומה. חבל של נצר, של ערבה כלופה. וחבל של פשטן. חבל של מגג, למה הוא היה משמש? לפרה אדומה. מה היו עושים עם החבל הזה? דתנן, כפתוה בחבל המגג, ונתנוה על גב מערכתה. היו צריכים דווקא חבל כזה שהוא נשאר טהור גם כשטומאה נוגעת בו, כי את כל מעשיה של פרה אדומה היו עושים בהפלגת טהרה, כמו שמובא במסכת פרה. החבל השני זה חבל של נצרים, זה היה לסוטה, דתנן, ואחר כך, אחרי שקראו לה את בגדיה, אז היו קושרים אותם בחזרה, מביא חבל המצרי, שכאן הכוונה, הגמרא מפרשת כאן, שזה הכוונה חבל של נצרים, וקושרו למעלה מדדיה, כדי לחבר את זה בחזרה את הבגד. והחבל של פשטן, הוא היה מיועד למדידה של התחום. אז אם כן, לפי דעתו של רב יוסף, איך היו מודדים את התחום, באיזה חבל? לא של הפסקימה, אלא, כן, לא של הפסקימה, ולא לפי שני הפירושים, מה הכוונה הפסקימה, דיקלד אחד נברה או נרגילה, אלא פירוש שלישי, שזה הכוונה חבל של פשטן. למדנו במשנה שבאים למדוד מחוץ לעיר, הולכים שני אנשים, ובשליחות, תחושת שליחות, הולכים למדוד בצורה מדויקת את התחום של 2,000 אמה, כמה אפשר ללכת מחוץ לעיר בשבת. היה מודד, הם באים, בהתחלה העבודה הייתה קלה מאוד, זה שטח, כביש, מישור, מודדים, מדדו 500 אמה, חיים קלים. עכשיו פה מתחילים האתגרים. הגיע לגיא, או לגדר, עמק, גבעה, מה עושים עכשיו? אם זה עד רוחב, או עד מרחק של 50 אמה, כל הגיא או גובה, אתה מבליע אותו, ממשיך הלאה. אבל אם זה יותר, בכל זאת יש לך אפשרות להחזיק ראש, כמה התרחקת מהעיר, התרחקת 500 אמה, בוא תלך בקו הזה של 500 אמה מהעיר, תתקדם ימינה או שמאלה, תשתדל, תקפיד, לא רק תשתדל, תקפיד לא להתרחק אפילו לא בטפח אחד, אפילו לא בחצי טפח, לא להתרחק מהעיר, תלך באותו קו, עד שאתה מגיע למקום שבו העמק הוא במרחק פחות מ-50 אמה, שם תבליע אותו, אתה תעמוד בצד אחד, ידידך למלאכת המדידה ידלג על אותו עמק בכל אמצעי שהוא, יעמוד בצד השני עם החבל, ואז תמדדו בדיוק, תבליעו את הגיא בתוך 50 אמה, אם יש צורך תתקדמו עוד 50 אמה, וגם עוד 50 אמה, ואז תחזרו חזרה לאותה נקודה שבו אתם בעצם נעצרתם ופניתם הצידה, כי לא יכלתם להמשיך אחרי שהעמק או הגבעה היו במרחק יותר מ-50 אמה באותה הנקודה. הלכתם לנקודה ששם זה פחות מ-50 אמה, אבל עכשיו אתם חוזרים להתקדם עד שמגיעים ל-2,000 אמה מרחק מהעיר. וחוזר למידתו, חוזרים למדידה לאותה נקודה כמו שדיברנו. מדייק את הגמר המדיקטני, חוזר למידתו, מכלל דימינו יכול להבליאו, הולך למקום שיכול להבליאו, פונה ימינה או שמאלה כמו שדיברנו, ושם המבליאו, וצופה כנגד מידתו. זאת אומרת, הוא מסתכל איפה מסתיים הגיא, ושם הוא יכול לחזור חזרה כנגד מידתו, ולהתקדם הלאה ישר, להמשיך להתרחק מהעיר, מאותה נקודה שהוא התחיל את המדידה, הוא ממשיך הלאה. תנינה, להד איתנו רבנן. דברי המשנה מחזקים את דברי הברייתא. הברייתא כותבת, היה מודד, והגיע עמידה לגיא. כמו שדיברנו, אדם התחיל חיים קלים, מדד נאמר 500 אמה, ואז הוא מגיע לגיא. אם יכול להבליאו בחבל של 50 אמה, כי כל המרחק של אותו גיא זה 50 אמה ולא יותר, מבליאו. ואם לאו, אם בנקודה הזאת הוא רחב יותר מ-50 אמה, מה עושים? הולך למקום שיכול להבליאו, ושם המבליאו, וצופה איפה זה בדיוק הנקודה כנגד המקום שבו התחיל את המדידה, וחוזר למידתו. זה הלכה שעד עכשיו למדנו, דברים פשוטים. ואם היה גיא מעוקם, אם הוא מסבב את העיר, אם העמק הזה הוא לא רק כנגד נאמר צד מערב, אלא הוא כנגד צד מערב, והוא מקיף את העיר גם בצד צפון. ואם כן, אתה לא יכול להבליע אותו בצד מערב. כי בכל מצד מערב הוא רחב יותר מ-50 אמה. מה עושים אז? אין אפשרות להבליע אותו, אלא מה עושים? מקדיר ועולה, מקדיר ויורד. אתה חייב כנס לעובי הקורה, כנס לעמק של לעומק של העמק, ולמדוד בצורה שהזכרנו, אם אינו יכול להבליע, בזה שמעתי, שכאן נבלי, מקדרים בהרים, אומר רבי מאיר. כן, אז תשתמש בדרך הזאת, לקדר את ההר. אתה משליך את החבל של ה-50 אמה בצד, לוקח לידיך את החבל של ה-4 אמות, וביחד עם הידיד למדידת התחום, אתה פשוט מאוד, זה מחזיק כנגד הלב, זה מחזיק כנגד רגליו, וכך מתקדמים, מקדרים את ההר, עד שיוצא שהם מגיעים למדידה הזאת. מקדיר ועולה, מקדיר ויורד. אתגר נוסף, אם הגיע לכותל, מקום זקוף מאוד, אין אומרים עיקוב הכותל. לא אומרים שהוא מחזיק עמוד מצד אחד, עמוד מצד שני, ומעמיד את החבל ביניהם, ומבליע את אותו כותל, אלא עומדו בליבו והולך לו. בערך, כמה זה? 2 אמות נראה לך, 3 אמות? בסדר, זה השטח. הלאה, תמשיך. יש לך 503 אמות. בוא נמשיך הלאה את המדידה החוצה מהעיר, להגיע ל-2000 אמה. שואלת הגמרא, מה פירוש בערך? והענן תנן במשנה, הגעת לאיזשהו תל, לאיזשהו גדר שנפלה, מבליו וחוזר למידתו. אתה כן מעמיד 2 עמודים ומותח את החבל עליהם, כדי להבליע בתוך ה-50 אמה את אותו שטח. אתה לא אומר למדוד בערך. עונה הגמרא נכון, כי שם מדברים על מקרה נוסף, על מקרה אחר. הטעם, במשנה שאומרים להבליע בתוך חבל של 50 אמה, מדובר כשניחא תשמישתא, שנוח לעלות מעל התל ולרדת, או לרדת לאותו גיא ולעלות, זה נוח לאנשים. אבל הכא בברייתא, מדובר על קיר תלול מאוד, גבוה. לא ניחא תשמישתא, הוא זקוף, אתה לא יכול ללכת עליו, לא נוח ללכת עליו. לכן הגובה והשיפוע בכלל לא מחשבים אותם בתחום, כי זה לא נקרא מקום שבן אדם הולך. תחום מחשבים מקום שאנשים הולכים. אדם הולך 2000 אמה מחוץ לתחום, אבל את אותו קיר אף אחד לא הולך בו. לכן לא מחשבים אותו. מאוד קשה ללכת בו. אמר רב יהודה, אמר שמואל, לא שנו. שאמרנו שכשיש נאמר עמק, לוקחים חבל של 50 אמה ומבליעים את העמק או את התל ומודדים קו אווירי, אלא שאין חוט המשקולת יורד כנגדו. כשאתה, יש פה איזשהו עמק, תלול, אתה רוצה לדעת אם למדוד אותו על ידי הבלעה שאתה מבליע עם חבל של 50 אמה ועושה קו אווירי, או למדוד בצורה אחרת. מה אתה עושה? אתה לוקח מוט של 4 אמות, בקצה שלו, קצה אחד אתה כמובן מחבר, מעמיד על קצה אותו עמק, בקצה השני שלו אתה קושר חבל, למטה בחבל אתה קושר משקולת. מעמיד את החבל, מעמיד את המוט, ונותן לחבל להשתלשל ללמטה. אם המשקולת באיזשהו מקום נתקעת, נעצרת על הקיר, כי הקיר הזה הוא קצת ככה הוא קצת יוצא, והוא לא לגמרי ישר, אז אני אומר שמבליעים את אותו עמק עם חבל של 50 אמה. אבל אם זה כל כך זקוף, הקיר, שחוט המשקולת יורד כנגדו עד למטה, מודדו מדידה יפה. דהיינו, יורדים ללמטה לאותו עמק, מודדים את הקרקע, נאמר, הוא 30 אמה, מודדים את ה-30 אמה, עולים למעלה, ממשיכים למדוד מהקצה השני, מתרחקים מהעיר. זאת אומרת, שהמדרון הזה לא ממעט על ידי הכידור שאנחנו מקדרים. לא ממעט שום דבר. במילים אחרות, לא מחשבים בכלל את הרוחב של הקיר. מודדים עד לקיר, מודדים למטה, ומודדים מהקיר הלאה, מתקדמים החוצה מהעיר ל-2,000 אמה. עכשיו, אמרנו שאם העמק הוא עד 50 אמה, אחד מחזיק חבל בצד אחד של העמק, השני מחזיק חבל בצד השני של העמק, 50 אמה, מבליעים, עושים קו אווירי ומתקדמים הלאה. וכמה עומקו של גיא? עד כמה, אם העמק הוא עמוק, ללמטה, כמה העומק? שאתה אומר שאתה לא מחשב בכלל את כל הדרך ללמטה ואת כל הדרך ללמעלה, אתה מבליע את הקו האווירי. אמר רב יוסף, עד 2,000 אמה. יותר מזה אתה לא יכול להבליע, אלא אתה צריך לעשות כידור, לרדת ולהחזיק חבל של 400, זה מחזיק כנגד ליבו, זה כנגד רגליו, ככה עד שאתה מגיע ללמטה, ואז אתה עולה למעלה, כך אתה מחשב את אותו עמק. שואלת הגמרא, איתי ויבאיה, הברייתא אומרת, גיא שהוא עמוק 100, דווקא 100, ואם הוא רחב עד 50 מבליעו, ואם לאו, אם הוא יותר עמוק מ-100 אמה, או שהוא יותר רחב מ-50 אמה, אין מבליעו, זה סותר את מה שאתה אמרת. עונה הגמרא נכון, אבל יש לי תנא שסובר כמו שאני אמרתי. הוא, רב יוסף, דאמר כדעתם, כדעת אחרים. דתניא, הברייתא השנייה, האחרים אמרו אפילו עמוק 2,000, ורוחב עד 50 מבליעו. איכא דאמרי, אמר רב יוסף, לא רק עד 2,000, אלא אפילו אם העומק הוא יותר מ-2,000 מבליעו. כמן, דלוקת הנקמה שרק עד 100 אמה אפשר, ודלוקת אחרים שרק עד 2,000 אמה אפשר. עונה הגמרא, הטעם, המחלוקת של תנקמה ואחרים, האם אפשר עד עומק של 100 אמה או עד עומק של 2,000 אמה, מדובר שהגיא לא זקוף כל כך, שאין חוט המשקולת יורד כנגדו. שאם אתה תקח את חוט המשקולת שדיברנו קודם, אז המשקולת תעצב על הקיר, כי הוא לא לגמרי ישר הקיר הזה, הוא קצת עקום בשיפוע. לכן אפשר להבליע אפילו עד 100 אמה או עד 2,000 אמה. אבל הכה שאפשר להבליע אפילו יותר מ-2,000 אמה, בחוט המשקולת יורד כנגדו, שהוא זקוף, ואי אפשר לעלות עליו בכלל. מאוד קשה לעלות עליו. לכן, גם אם הוא עמוק יותר מ-2,000 אמה, אומר רב יוסף, אפשר להבליע על ידי חבל של 50 אמה, זה עומד בצד זה, זה עומד בצד זה, ומבליעים את כל העמק הזה. שואלת הגמרא, וכי אין חוט המשקולת יורד כנגדו עד כמה? איך אני יכול לדעת אם חוט המשקולת יורד כנגדו או לא יורד כנגדו? היום הקירות שלנו, קיר ישר הוא ישר. ישר ב-100%. אבל אם נסתכל נאמר על הכותל המערבי, שהשאיר לנו הקדוש ברוך הוא לפליטה, כדי שנדע איך היו נראים הקירות של פעם. אתה רואה שהאבן הראשונה שהיא הכי למטה, עומדת נאמר, עומדת במקום אחד. האבן שמעליה נכנסת טיפה פנימה. והאבן שמעליה עוד טיפה פנימה. זה מין מדרגות קצת, כמובן מרחק מאוד מאוד קטן. זה לא קיר לגמרי ישר מלמטה עד למעלה ומלמעלה עד למטה. אז אם אתה תמדוד קיר, כשחוט המשקולת יורד כנגדו, אתה תעמיד את המשקולת ממש נמוך לקיר, אז שום קיר בזמנה לא יכול להיות שחוט המשקולת יורד כנגדו. אז כמה אתה מרחיק מלמעלה בקיר את את החבל על ידי מוט, ולהוריד אותו ללמטה את המשקולת, כדי שנגיד, כן, זה אני חושב חוט המשקולת יורד כנגדו. אז כמו שכבר אמרנו מיד בהתחלה, אמר אבי מי 4 אמות. אתה לוקח מוט ברוחב 4 אמות, בצד אחד מעמיד אותו בצד אחד של העמק, והצד השני אתה קושר אליו את החבל עם המשקולת, ואז כשהוא יורד ללמטה, אם הוא לא נתקע בקיר, זאת אומרת שהקיר הזה הוא ממש ישר, זקוף, ואז אתה יודע שזה נחשב כזה קיר שאין, שחוט המשקולת יורד כנגדו. וכן תנא רמי בר יחזקאל עד 400. למדנו במשנה הגיע להר. גם שם, כמו שאמרנו לגבי עמק, מעמידים שתי עמודים, מותחים את החבל של החמישים אמה עליהם, ומבליאו וחוזר למידתו. אמר רבא, לא שנו, זה שלמדנו שמקלים ואפשר להבליע את ההר בקו אווירי עד 50 אמה, אלא בהר שהוא יחסי תלול. איך אנחנו מודדים הר אם הוא תלול או לא תלול? אז יש מדידה מאוד פשוטה. אתה בודק כמה אתה צריך ללכת כדי להגיע לגובה מסוים. אם זה הר מאוד תלול, אז גם אם אתה הולך רק מרחק של 400, אתה כבר נהיית בגובה, עלית גובה של 10 טפחים. עכשיו, זה נקרא שזה תלול באופן יחסי. אם זה פחות תלול, זה שאתה צריך בשביל להגיע ל10 טפחים, אתה צריך ללכת 500. זה אומר שזה יותר נוח ללכת שם, כי זה לא כל כך תלול העלייה הזאת. עלייה לא כל כך תלולה. אז אם זה עלייה תלולה, הר המתלקט 10 מתוך 4, שבשביל להגיע לגובה 10 טפחים אתה צריך ללכת מרחק של 400, אז אני אומר שאפשר להבליע אותו על ידי חבל של 50 אמה ולמדוד קו אווירי. אבל בהר שהוא נוח ללכת עליו כי הוא לא כל כך תלול, המתלקט 10 בתוך 5, שכדי להגיע לגובה של 10 טפחים אתה לא מספיק שתלך 400 אלא אתה צריך ללכת 5 אמות, אז מודדו מדידה יפה. אתה פשוט לוקח את החבל, זה עומד בצד אחד, זה עומד בצד אחר, זה מחזיק כנגד ליבו, זה מחזיק כנגד ליבו, וככה מודדים את זה כמו שזה קרקע ישרה. רב הונה ברי דרב נתן, מתני, הוא לומד את דבריו של רבה, לכולה. גם לומד את ההבדל בין אם הוא תלול, שבשביל להגיע לעשרה טפחים אתה מספיק שאתה הולך 400, או שהוא לא תלול, שבשביל להגיע לעשרה טפחים אתה צריך ללכת 500, אבל הוא לומד את זה לכולה. אמר רבא לא שנו, כולה שהקלו חכמים, שאפשר למדוד קו אווירי על ידי שאתה מבליע או שאתה מקדר, כמו שקראנו לזה, אלא בהר שהוא לא תלול, המתלקט 10 מתוך 5. שבשביל להגיע לגובה 10 טפחים, אתה צריך ללכת 5 אמות מרחק, שזה די נוח ללכת שם. אבל בהר תלול יותר, כשאתה הולך רק 4 אמות, אתה כבר מגיע לגובה של 10 טפחים, המתלקט 10 מתוך 4, עומדו בליבו והולך לו. פה מקלים בגבעה יותר מאשר הקלנו לגבי עמק. בגבעה אומר רבא לפי הלשון הזאת, מספיק שאתה עומד בערך, מכיוון שזה תלול, שאתה יכול, שאתה בארבע אמות, מהלך של ארבע אמות אתה מגיע לעשרה טפחים גובה, מספיק שאתה אומר בערך כמה המרחק ומתקדם מעלה. למדנו במשנה שכשבן אדם בא ומודד את התחום מחוץ לעיר והוא מגיע לעמק רחב, והנה הוא רואה שזה רחב יותר מ-50 אמה, אבל בצד, אם הוא ילך הצידה והתרחק קצת לכיוון הצידה, שם יש מקום מסוים שאותו עמק קצת מצטמצם ומתקצר, ושם זה נכנס לתוך 50 אמה, אז הוא יכול להתרחק, אבל עד כמה? שלא יצא מחוץ לתחום, ובלבד שלא יצא מחוץ לתחום. למה לא? מה אכפת לך? אם יש דרך להבליע את העמק, אז מה זה משנה אם אני מבליע את זה, אני הולך הצידה עד התחום, או שאני עובר מחוץ לתחום, זה הרי לא שבת, מה הייתה? מה? אמר רב כהנא, כי כשרואים את אותם מודדים של התחומים, כל מקום שהם הולכים שם בזמן המדידה, אז האנשים שרואים אותם בטוחים שבשבת מותר ללכת שם, כי הם עדיין בתוך המדידה שלהם. אז לכן חוששים אם הם יצאו מחוץ לתחום כדי להבליע את התחומים, אנשים יחשבו שהמקום שבו הם יצאו זה עדיין בתוך התחום. אמר רב כהנא, גזירה שהם יאמרו, מידת תחומים באה לכאן למקום שבו הם נמצאים, לכן אסור ללכת בזמן המדידה למקום שהוא מחוץ לתחום. למדנו במשנה, אם אינו יכול להבליעו בחבל של 50 אמה את אותו עמק או את אותו אר, אז מה עושים אם זה יותר רחב מ-50 אמה? אמר רבי דוסטאי ברבי ינאי משום רבי מאיר, שמעתי שמקדרים בהרים. תנו רבנן, כיצד מקדרים בהרים? איך עושים את זה? אז הברייתא פה מפרטת. עומדים שני אנשים במדרון עם חבל של ארבע אמות. תחתון מחזיק את ראש החבל כנגד ליבו, ועליון אוחזו כנגד רגליו, כנגד מרגלותיו. ואז יוצא, יורדים, עד שזה יוצא שהחבל הוא ישר, וככה מודדים. אמר רבי, נקיטינן, הלכה שקיבלנו בידינו, אין מקדרים אלא בחבל של ארבע אמות. כל הדין הזה, שאנחנו לוקחים מרחק גדול, ומחשבים אותו כאילו מרחק קטן, כי אנחנו מחשבים את הקו האווירי, בחלקו לפחות, זה כולה מיוחדת. זה נאמר רק לעניין תחומים. אבל בדברים שצריך למדוד שהמדידה היא מהתורה, לא מקלים את הקולה הזאת, אלא מודדים את כל המרחק כמה שהולכים. לא הולכים קו, לא מודדים קו אווירי, אלא קו של הדרך בפועל. כמה שהאדם כשהוא הולך, כמה הוא מתקדם, כמה הוא מתרחק. לכן אמר רב נחמן, אמר בשם רבא בר אבוה, אין מקדרים לא במדידה של עגלה ערופה. אם מצאו חלילה אדם שמחוץ לעיר ללא רוח חיים, וצריכים בני העיר הסמוכה כפרה, והם צריכים לומר, אנחנו מבחינתנו לא שלחנו את הבן אדם הזה בלי לדאוג לו לאוכל, לשתייה, בלי לדאוג שהוא באמת יהיה במקום מסודר, יהיה בדרך מסודרת, השתדלנו, רצינו לעזור לו, וזה שהוא יצא פה ונפטר זה לא באשמתנו, מביאים כפרה, איך מחפרים? על ידי שלוקחים עגלה, שמים אותה בנחל, שם יש את כל הטקס של עגלה ערופה. אבל אם החלל נמצא בין שתי ערים, איך תדע איזה עיר צריכה להביא עגלה ערופה? אז התורה אומרת שמודדים לאיזה עיר החלל יותר קרוב. כשבאים למדוד את המדידה הזאת, לא עושים קו אווירי, אלא מודדים את השטח כמו שהוא. וכן, התורה אומרת שרוצח, שרצח בשוגג, בלי כוונה. אז יש רשות לקרובי המשפחה לנקום את נקמת הנרצח באותו רוצח. אבל, כיוון שבן אדם הזה רצח בשגגה, אמרה התורה שצריך לשמור עליו. לכן הוא הולך להרי מקלט, שהם מפוזרים בכל הארץ בצורה שהרוצח יוכל לברוח לשם, הרוצח בשגגה. וברגע שהוא נמצא בתוך הרי מקלט, אסור לאף אחד לגעת בו לרעה. עכשיו, אם הוא לא נכנס לתוך העיר מקלט, אבל הוא נכנס לתוך השטח שסמוך לעיר מקלט, אז אם זה בתוך 2,000 אמה לעיר מקלט, זה נחשב כאילו שהוא כבר נמצא בתוך העיר מקלט. איך מודדים את 2,000 אמה שסמוכים לעיר מקלט? על ידי מדידה של שטח, ולא על ידי הבלעה של התחום. לא מקדרים בערי מקלט. מפני שהן, גם הדין של המדידה של עגלה ערופה וגם הדין של המדידה של עיר מקלט, של תורה, אתה לא יכול להקל, למדוד על ידי שאתה מקדר, אלא אתה מודד את הערים ואת אותם עמקים, כמו קרקע רגילה, אתה יורד למטה, עולה למעלה, צריך למדוד את הדרך בדיוק כמו שהיא, ועד כאן דף נון חטא.